נתניהו לכאורה על הסוס, יש לו מאחוריו את הגייסות שלו, הלכו אחריו באש ובמים, אין לו ממה לפחד. ואנחנו יודעים שהוא מבין שהוא לא כל יכול. הוא חושש מלחץ בינלאומי. ישראל היא לא הונגריה ולא פולין. הממשלה שלנו לא חופשית לעשות מה שהיא רוצה. ראינו את זה עם פרשת הסיפוח, החלת הריבונות כביכול בשטחים. ראינו את זה בשורה של הקשרים שתחזיקו אותי, של איומים שהם איומי סרק.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
את הדברים ששמעתם בפתיח אמר פרופסור ברק מדינה.
טוב, אז כמו שזה נראה, כרגע עדיין אין הכרעה סופית, אם כי נראה שהסיכויים נוטים יותר לטובת בנימין נתניהו, זה משתנה כל הזמן. אבל יחד איתו בן גביר וגוש הימין, וככה נראה שלא מתי הקורונה, לא המשבר הכלכלי, לא ההתנהלות השערורייתית במשבר ולא השחיתות, שום דבר מזה לא הפריע לנתניהו לשמור על כוחו. השבוע, גיא, ביקרתי בקלפיות באשדוד.
חזרת הביתה.
חזרתי הביתה. ניסיתי לברר עם הבוחרים שם, המעטים יחסית שהגיעו, עד כמה הדמוקרטיה הישראלית יציבה. והתחושה שלי שאף אחד לא ממש היה מוטרד מהאפשרות שהיא מצטמצמת או תצטמצם. העובדה שבשנה האחרונה נרמסו בזה אחר זה זכויות הפרט שלנו, חופש התנועה, פרטיות, הזכות לטוס ולחזור לארץ, לא הפריע לאלה ולרובם שאיתם שוחחתי. הם מוטרדו מאוד מהמצב הכלכלי, או דווקא הרגישו שהכל דבש. הכל לפי התוויה הפוליטית.
לפי הזהות הפוליטית. שני דברים שכדאי אולי לשים לב אליהם. ראשית, ההצבעה היא שבטית, וייתכן שהשבטיות גם מתחזקת, כי זה אולי אחד ההישגים של נתניהו שהוא הצליח לעשות כאן בשנים האחרונות, וביתר סט בשנתיים האחרונות. הוא יצר אצל קבוצה גדלה של ישראלים את התחושה שהוא המכשיר שלהם, להגדיר את זהותם, המכשיר שלהם להתנקם לפעמים בממסד, כאשר הם תופסים שפגע בהם, המכשיר שלהם גם לקבל כבוד והערכה. ושנית, לגבי הישגים או כישלונות, העיתוי של הבחירות היה מדהים עבור נתניהו. הלכנו לקלפי בנקודה בה המגפה בישראל בקריסה, בעוד שבאירופה יש עדיין הגבלות וסגרים, ובארצות הברית עדיין גם יש קצב מאוד נמוך של חיסונים בהשוואה לישראל. נתניהו ניהל את כל המשבר הזה בקבלת החלטות פוליטיות ואינטרסנטיות לדעתי, אבל במאני טיים אסטרטגיית החיסונים שלו עבדה.
נכון, גם צריך לקחת בחשבון את קופות החולים פה שסייעו מאוד לאסטרטגיה הזאת, וזה לא רק נתניהו.
זה נכון, אבל גם גרמניה וצרפת שיש להם מערכת בריאות ציבורית די טובה, לא הצליחו להגיע לקצב של החיסונים של ישראל.
טוב, אז יש חיסונים. מחנה אנטי-ביבי צועק כבר 3 שנים, בקצב הולך וגדל, שהדמוקרטיה בישראל בסכנה או נשחקת. מחנה ביבי משיב, אתם לא מקבלים את הכרעת הבוחר. אז אולי כדאי לקחת כמה צעדים לאחור, כמו שאנחנו אוהבים לעשות, ולנסות להבין מה זו דמוקרטיה עבור מחנה אחד, ומה היא עבור המחנה השני. מיד מתחילים.
עולם הטכנולוגיה מרתק אתכם? הכירו את אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה. בואו לשמוע כיצד ההנדסה פורצת דרך משנה חיים ונמצאת בכל מקום בחיינו, בכביש, בבית, אצל הרופא, ובעצם בכל דבר שמקיף אותנו. אפקה טוק, מדברים הנדסה. חפשו אפקה טוק בספוטיפיי.
הזמנו לאולפן 2 מומחים לדמוקרטיה וזכויות אדם, את פרופסור ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים, וחבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח, ואת פרופסור יובל שני, פרופסור מן המניין, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, לשעבר יושב ראש ועדת זכויות האדם של האום, הישג מאוד גדול עבור ישראלי, והיום סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום ברק, שלום יובל.
שלום. שלום.
אז אנחנו עדיין לא יודעים את התוצאות הסופיות, מחכים לימאים ולמבודדים ולכל מי שצריך.
ולכפולות.
לכפולות. מה אתם אבל חושבים על תוצאות הבחירות, ברק?
אני חושב שהמסר העיקרי שעולה מהתוצאות כאן הן רק חצי מהעם, במקרה הטוב, מוכן לכבד את כללי היסוד של הדמוקרטיה. כלומר, אנחנו רואים כאן תפיסה מובהקת של ערעור אחר התפיסות של דמוקרטיה כמחויבות לערכים של ליברליזם, מחויבות לתפיסות של סוגים מסוימים של טיעונים שיכולים להצדיק הכרעות שלטוניות. כמובן שאנחנו לא לומדים מכאן על קריסת הדמוקרטיה או על דברים מהסוג הזה, בוודאי לא על דמוקרטיה במובן של הרוב קובע, אבל אנחנו, יש כאן אינדיקציה למצב מדאיג מאוד.
כן, אני חושב שיש שאלה שהיא שאלה אולי מקדמית, והיא איך הגענו למצב שבו יש לנו בעצם ארבע מערכות בחירות.
בשנתיים.
בתוך שנתיים, כן, שזה באמת תופעה חריגה בהיסטוריה הישראלית, וגם די חריגה גם מפרספקטיבה השוואתית. ונדמה לי שמעבר לעובדה שבאמת יש לנו, אפשר להגיד, ציבור מאוד חצוי, וחצוי לא סביב הנושאים המסורתיים של ימין, שמאל, שטחים, התנחלויות, אלא חצוי באמת סביב מה שברק אמר, התפיסה של ערכים ליברליים, ותפיסה של מה התפקיד של מגבלות כמו חוק, כמו מערכת בתי משפט, ביחס לדרג השלטוני, ובאמת הציבור הוא חצוי. אבל חלק מהבעיה, וזו אולי הסיבה שבגללה אנחנו רצים מבחירות לבחירות, היא שאין הסכמה עמוקה על כללי המשחק שבתוכו הפוליטיקה מתנהלת. כרגע יש לנו איזושהי מסגרת.
שההסכמה הזאת השתבשה, היא הייתה קיימת, היא פשוט...
כן, היא הייתה קיימת, והיא הייתה מעוגנת בהרבה מאוד מובנים על מה שמכונה נורמות לא פורמליות. זאת אומרת, כל דמוקרטיה היא לא יכולה לעבוד רק על בסיס מה שקבוע בספר החוקים, אלא גם על בסיס איזשהם קונבנציות ציבוריות לגבי מה מקובל ומה לא מקובל. ובאמת, במקרה שאנחנו נמצאים בו, האירוע שאנחנו נמצאים בו, הוא אירוע שמאמת את הקונבנציה שהייתה מקובלת לגבי האשמה בפלילים של מנהיג פוליטי, שהנורמה הייתה חלקה משפטית וחלקה ציבורית שבמקרה כזה על ראש הרשות או על ראש הממשלה במקרה הזה להתפטר ולטפל בענייניו. אבל הדבר הזה לא היה מעוגן בחוק. וכרגע אנחנו נמצאים באיזשהו מאבק שנועד לשנות את שיווי המשקל הזה מהצד האנטי-ביבי. יש ניסיון לשנות את החוקים ככה שהדבר ייכתב.
כמו שאמר אמיר אוחנה, בואו נאתגר את פסיקת בג"ץ.
לכתוב ברחל ביתם הקטנה של המחוקקים שהדבר הזה אסור. מהצד השני יש רצון בעצם להסיר את העננה הזאת שוב באמצעות שינוי כללי המשחק. עכשיו, בדמוקרטיה שבה אנחנו לא מקבלים את השאלות הבסיסיות כמו מי קשיר להיות ראש ממשלה, מה היחס בין שלטון החוק לבין המערכת הדמוקרטית, מה היחס בין בית משפט לבין המערכת הפוליטית, ולא בעניינים בשוליים, תמיד יש כאלה מחלוקות, אבל בעניינים שהם הכי מרכזיים לשיח ציבורי, זו דמוקרטיה במשבר.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, ישראל היא מדינה צעירה, היא דמוקרטיה צעירה, עדיין. ואני רוצה לשאול אתכם, איפה אתם רואים את הסימנים הכי מטרדים? תנסו בעצם אולי לשכנע את המאזין שלנו שהוא דווקא מצביע ימין, שיש באיומים האלה כדי לערער את הדמוקרטיה.
הסימן המדאיג במיוחד הוא החוסר נכונות להגביל את עצמנו למה שרולס מכנה public reason. כלומר, כשאתה רוצה להצדיק משהו, כשאתה רוצה להצדיק הפעלת סמכות שלטונית, יש סוג מסוים של טיעונים שאת כראשת ממשלה רשאית לטעון, ויש טיעונים שאת לא רשאית לטעון. יכול להיות שאת טועה, יכול להיות שלא שכנעת אותי, אבל את לא רשאית, כחלק מכללי המשחק של מה זה דמוקרטיה, לטעון טיעונים מסוג אחד, את רשאית לטעון רק טיעונים מסוג אחר. וכשאנחנו אומרים מה זה public reason, מה זה הטיעונים הלגיטימיים, מה זה טיעונים לא לגיטימיים, טיעונים לא לגיטימיים זה טיעונים שהם כיתתיים, שהם אישיים. אני רוצה להשיג תוצאה מסוימת כי זה טוב לי, כי אני רוצה להמשיך להיות בשלטון, כי אני שואף לתוצאה מסוימת שהיא מקדמת אינטרסים צרים כאלה ואחרים. וברגע שאנחנו מוותרים על המחויבות הזאת לפאבליק ריזן, אפילו ברובד הרטורי, אפילו ברובד של הטיעונים העקרוניים, אנחנו מעריכים את בסיס הלגיטימיות של בכלל עצם קיומו של שלטון. ואני חושב שהסימן המטריד מבחינתי לפחות הוא החוסר מחויבות לליברליזם. כלומר, אם את תומכת ימין, כן? את תומכת בעקרון של שלטון הרוב. שלטון הרוב זה בעינייך דבר המקודש. הרוב קובע. למה אנחנו בשלטון? כי הרוב בחר בנו. למה חוקקנו את החוק הזה? כי אנחנו הרוב. אבל למה הרוב קובע? מאיפה זה בא שהרוב קובע? הרוב קובע כי אנחנו מאמינים שכל בני אדם שווים. אחרת למה שהרוב יקבע ולא אני אקבע? הרוב קובע כי אנחנו מחויבים לעקרונות יסוד של סובלנות אחד כלפי השני, לחופש ביטוי, לחובה להפיץ מידע כדי שנוכל לשכנע אחד את השני. אם אנחנו לא מקבלים את המוסכמה הזאת שכולנו שווים, שיהודים שווים לערבים, שגברים שווים לנשים, שאנשים הם שווים בלי קשר לנטייה המינית שלהם, אם אנחנו לא מקבלים את ההנחות היסוד הללו, צריך לזכור שאנחנו חותרים לא תחת הבסיס של ליברליזם, אנחנו חותרים תחת הבסיס של העיקרון של הרוב קובע. אז במובנים מסוימים, העובדה שעדיין אנחנו חיים במצב שהרוב קובע בו, של שלטון, שיש בחירות כל הזמן, את הצגת את זה כאיזשהו דבר בעייתי, שכבר מערכת בחירות רביעית, זה דבר חיובי שיש מערכת בחירות, ולא טנקים משתלטים כאן על השלטון. זה נובע מאיזשהם שרידים עדיין של מחויבות הזאת לפאבליק ריזן, מחויבות לערכים הבסיסיים האלה של ליברליזם, וזה דווקא מי שחש שהוא הוא הרוב, הוא שולט כאן, יש לו סיכוי בעתיד להיות רוב עוד יותר גדול, הדמוגרפיה היא בעדו וכו', צריך להיות מחויב לעקרונות האלה של כולנו שווים, כי אם אנחנו לא שווים, אז זה לא יעזור לך שאתה רוב. לא תהיה לך לגיטימציה להמשיך להיות השלטון כאן. אז במובן הזה, החוסר נכונות לקבל את עקרונות היסוד האלה של כל בני אדם שווים, וסובלנות ופלורליזם, הם בעיניי הסימנים המדהיגים.
דמוקרטיה זה כמובן לא רק הרוב קובע, אלא גם הגנה על מיעוטים והגנה על כולנו מפני עריצות הרוב.
זו נקודה נוספת שאני רוצה להשלים את מה שבעצם ברק אמר, והיא התפיסה שבעצם דמוקרטיה במובן העמוק שלה היא שלטון העם, היא לא שלטון הרוב. הרעיון הוא שהמדינה שייכת לעם. הממשלה צריכה לשרת את העם. Okay, government of the people, by the people, for the people. זאת אומרת, הממשלה צריכה להיות ממשלה שמשרתת את טובת כל העם. אחת התופעות שאנחנו רואים בפוליטיקה, וצריך להגיד, מה שאנחנו רואים בישראל הוא לא ייחודי לישראל. תכף נדבר למה בישראל אולי המופע שלו הוא יותר דרמטי, בגלל שאין לנו חוקה ויש לנו כל מיני בעיות מבניות. אנחנו גם רואים את זה בארצות הברית. ניתנה קודם הדוגמה של ארצות הברית. גם התפיסה שאומרת שאנחנו הכללים הלא פורמליים, אנחנו, אם בעבר היה מקובל שבא ממשל ומציג את מי שהוא רוצה למנות לתפקידים, אז האופוזיציה הייתה מסתכלת על זה בצורה עניינית. אנחנו עכשיו בעולם של פיליבסטר, שכל ניסיון להזיז את הגבינה מילימטר, עוצרים את זה. אז מעבר להיבט הזה של הפרטיזנשיפ, כן, המאבק האינסופי, יש גם תפיסה של winner takes all. זאת אומרת, וזה באמת חותר תחת הרעיון הבסיסי שדמוקרטיה נועדה לשרת. השר, כאשר ראש הממשלה נבחר בשם ציבור בוחריו, ציבור בוחריו בחר אותו, אבל להיות בעצם ראש הממשלה של כולם, ואנחנו נמצאים בתפיסה שבה בעצם הנציגים רואים את בסיס הלגיטימציה שלהם אך ורק מציבור הבוחרים שלהם, והם רואים את עצמם כמי שמשרתים את האג'נדה של ציבור הבוחרים, גם לא רואים בזה שום פסול. עכשיו, זה נכון כמובן, אבל יש להם גם עוד מנדט, והוא מנדט יותר חשוב בדמוקרטיה, והוא המנדט בעצם לייצג את האינטרס הקולקטיבי.
זאת אחריות.
והדבר הזה, זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לתפיסה בסיסית, האם אנחנו רוצים לתת לשלטון, שברק הזכיר את רולס, אנחנו לא יודעים מי מחר יהיה בשלטון, האם אנחנו רוצים לתת לשלטון כוח לפעול בצורה מודעת נגד האינטרסים שלנו, בלי שהוא צריך בכלל להסביר למה הוא פועל נגד האינטרסים שלנו, רק כי יש לו כוח והרוב הפוליטי נותן לו את הכוח. זה מצב שהוא באמת מאוד מסוכן עבור דמוקרטיות, והוא יוצר דלגיטימציה של הדמוקרטיה, כי כל מי שמרגיש שהוא באופן עקבי או באופן תדיר, הוא מפסיד מהמשחק הזה, הוא לא רוצה את השיטה הזאת, זאת שיטה שדופקת אותו. ולכן, אם דמוקרטיות רוצות להציל את עצמן, הן צריכות בעצם לשווק את עצמן מחדש לכלל הציבור כמערכת הוגנת, שנותנת להם הזדמנות לממש את הרצונות שלהם במסגרת האחרת. אנחנו באמת נראה דברים מאוד רעים, ואנחנו רואים, הדוגמה של ארצות הברית היא דוגמה שראינו בשנה האחרונה גם מחאה ציבורית של Black Lives Matter, של קבוצה שמרגישה, שהיא בעצם דחקו אותה לפינה, וגם מהצד השני, הטרמפיסטים שעולים על הקפיטול, כי הם מרגישים שגם אותם לא שומעים. זה בעצם ככה נוצרות לא עלינו מלחמות אזרחים.
רק לטובת מאזיננו, כל הזמן אומרים פה רולס, אנחנו מדברים על הפילוסוף ג'ון רולס, ואולי בהמשך, אם יהיה לנו זמן, נדבר גם על כלכלה ועל בהקשר של מסך על הבערות. אני רוצה רגע להבין את דרגת הסיכון לדעתכם שאיפה שאנחנו נמצאים. אנחנו כבר כמה שנים במין המתנה כזאת, כזאת לאיזה רגע הכרעה מפחיד. הפרשנים המשפטיים של דה מרקר ושל הארץ, מוטה קרמניצר ועידו באום, מזהירים אותנו שוב ושוב, כבר ארבע מערכות בחירות, מרגע שבו נתניהו בונה קואליציה שמאפשרת לו להעביר את פסקת ההתגברות, לפטר את היועץ המשפטי לממשלה או למנות יועץ משפטי לממשלה שהוא משרתו, ולהתחיל להגדיר מחדש את המעמד, העצמאות והתפקיד של בית המשפט העליון. זה איום שאתם רואים, clear and present danger, זה מעבר לפינה?
לגמרי, היינו כבר בתסריט הזה, צריך להגיד בבחירות הראשונות בסבב. בבחירות הראשונות, כאשר הסתמן שגוש נתניהו זוכה, כזכור לכם, ליברמן ברגע האחרון ירד מהגלה, אבל היה די ברור כמעט עד הרגע האחרון שתהיה קואליציה, ולקואליציה הזאת כבר הוכן בעצם תוכנית מהימים, תוכנית שבעצם נועדה להעביר מה שמכונה רפורמות במערכת המשפט, שעוסקות גם בפסקת התגברות גדולה, וגם בפסקת התגברות קטנה, וגם ברפורמות בדרך מינוי שופטים. עכשיו, הדבר הזה צריך להגיד, שום דבר מזה הוא לא קדוש. אפשר כמובן לדבר על כל אחד מהרכיבים האלה, ואם זה טוב לדמוקרטיה, זה לא טוב לדמוקרטיה. הנקודה שהופכת את המצב הישראלי למצב יוצא דופן בעולם, הוא העובדה שאנחנו פועלים בעצם מבחינה מהותית בלי חוקה. זאת אומרת, כללי המשחק עצמם, הם כללי משחק שהם כתובים על החול. זאת אומרת, 61 חברי כנסת יכולים לבטל לכאורה מחר את בית המשפט. לא לעשות פסקת התגברות. יכולים לקבוע שאין דבר כזה יותר בית משפט. ואז יגידו, כן חוקתי, תיקון חוקתי, לא חוקתי. אבל הרעיון הזה שזכויות היסוד, האופן שבו בוחרים לכנסת, האופן שבו מפעילים בקרה על הכנסת, הכל בעצם נתון בידי הרוב. חלק בכלל לא מוסדר. והוא נתון לכל מיני קונבנציות חוקתיות, כמו מעמד היועץ המשפטי לממשלה, שעד בעבר לא הייתה בעיה, קיבלו את כללי המשחק, אבל עכשיו כשלא מקבלים את כללי המשחק, באים ואומרים, רגע, איפה כתוב לנו שמה שהיועץ המשפטי אומר זה מחייב את הממשלה? איפה זה כתוב? זה לא כתוב, זה קונבנציה. וגם מה שכן כתוב, שבית משפט יכול לפסול חוקים של הכנסת, אז מחר תבוא הממשלה ברוב של 61 ותבטל את הדבר הזה, ואז אנחנו נמצאים בעולם דמוקרטי אחר, בעולם דמוקרטי שבו אך ורק הרוב קובע. זה העיקרון היחידי.
אני רק רוצה לחלוק עליך, יובל. אני בוודאי מסכים שמבחינה עיונית, תיאורטית, מהלך כזה עלול לקרות, כן? ויציבו לנו לפנינו אתגר. אבל כהערכה פוליטית, חברתית, אני חושב שאנחנו רחוקים משם. כלומר, במענה לשאלה של גיא, אני חושב שאין סכנה ברורה ומיידית כזאת.
מה, לפסקת התגברות?
לא, לפסקת התגברות כשלעצמה לא מפחידה אותי, אולי נגיד על זה אחר כך משהו, אבל להרס הדמוקרטיה, נקרא לזה כך. אני חושב שאחד הדברים שראש הממשלה נתניהו מבין אותם היטב, זה שמה שגרם לקריסה של ניקסון, זה שהוא עשה צעד אחד רחוק מדי. כשהוא פיטר את התובע המיוחד, הוא איבד את הלגיטימציה הציבורית. עכשיו, נתניהו לכאורה על הסוס, יש לו מאחוריו את הגייסות שלו, הלכו אחריו באש ובמים, אין לו ממה לפחד. ואנחנו יודעים שהוא מבין שהוא לא כל יכול. הוא חושש מלחץ בינלאומי. ישראל היא לא הונגריה ולא פולין. הממשלה שלנו לא חופשית לעשות מה שהיא רוצה. ראינו את זה עם פרשת הסיפוח, החלת הריבונות כביכול בשטחים. ראינו את זה בשורה של הקשרים שתחזיקו אותי, של איומים שהם איומי סרק. ובמובן הזה, אני חושב שצודק אהרון ברק, שאומר כל הזמן לשופטים, תפסיקו כל הזמן להסתכל מאחורי הגב, אם רודפים אחריכם, מה יקרה אם אני אפסוק כך, מה יקרה אם אני אפסוק אחרת. תהיו אמיצים, תלכו קדימה, משום הכוח של הממשלה הוא בעיקר בדיבורים. אני חושב שהסכנה שהם באמת יחסלו את בית המשפט, יפטרו את היועץ המשפטי לממשלה, הסכנה הזאת היא רחוקה. יש עדיין מנגנונים גם פנימיים בתוך החברה שלנו שהם חזקים מספיק, אבל בעיקר בינלאומיים שימנעו את זה. ולכן אני חושב שהחששות הם קצת מוגזמים. טוב להיות זהירים, טוב לדבר על כך, אבל אני לא בטוח שכל הגיבורים האלה שצועקים שצריך לרסן את החמאס וצריך לרסן את בית המשפט, כן, שקורחים בכפיפה אחת את שני הגופים האלה, כל ההסתה הזאת הם באמת מסוכנים. כלומר, אני לא מתווכח על כך שההסתה שנגד בית המשפט, נגד היועצים המשפטיים, כנגד כל עקרון שלטון החוק, יש לה מחיר. היא פוגעת, היא שוחקת את אמון הציבור בבית המשפט, היא מסכנת את הדמוקרטיה. ובתהליך הדרגתי עלולה לתת לגיטימציה ציבורית למהלכים כאלה, אבל אני חושב שאנחנו רחוקים מהסכנה המיידית הזאת.
אני חושב שהדוגמה של הונגריה ופולין היא דוגמה מצוינת, ואני לא חושב שבישראל היא במצב טוב יותר מהונגריה ופולין. אני חושב שישראל מצב הרבה פחות טוב מהונגריה ופולין.
בגלל האיחוד האירופי.
אין איחוד אירופי, אין חוקה. עכשיו צריך להגיד, גם בהונגריה ופולין אפשר להגיד שהשמיים לא נפלו, יש בחירות. אוקיי, יש בחירות, ויש גם, צריך להגיד, המפלגות שלטון יש להן הן פופולריות. זה לא שזה לא רצון העם, אבל מה שעשו, סירסו את בית המשפט. בעצם דאגו לכך שלבית המשפט ייקחו ממנו חלק גדול מהסמכויות שלו, למשל, מה שנקרא, זכות העמידה, היא מאוד הוגבלה בהונגריה, והרכב השופטים בעצם שונה כך שיש כרגע בבית משפט דומיננטיות של שופטים שהם בעצם מינויים פוליטיים, ובמצב כזה על הנייר יש לנו דמוקרטיה, זה דבר שנראה כמו דמוקרטיה, הוא משמיע קולות של דמוקרטיה, אבל מהותית אין פה באמת הפרדת רשויות, אין פה באמת איזונים ובלמים, וגם אני לא חושב שמחר ישראל תפסיק להיות דמוקרטיה.
ברק, אני רוצה לקנות את התיאוריה שלך ואת התחזית שלך שהיא יותר אופטימית, ובכלל טוב שבאת עם הדבר הזה לאולפן בעת הזאת, אבל יש לי שתי הערות שאלות. אחד, ציינת ההבדל בין נתניהו, אני מסכים שנתניהו רואה בדיוק את מה שאמרת ומבין את הטעות שעשה ניקסון, אבל נתניהו היום עם הגב אל הקיר, שהוא מסתכל קדימה, הוא רואה עונש מאסר, לא יודע מה, עד 5 שנים, וזה נתניהו אחר לחלוטין. זה הערה ראשונה. הערה שנייה הוא, שבעוד שנתניהו, אני חושב, שותף לחלק מהדברים ששניכם מדברים עליהם, יש לנו כוח חדש בחברה הישראלית, אני אקרא לו פה, הילד שקד ופורום קוהלת. להם כבר יש רעיון אחר למה זה דמוקרטיה. להם יש רעיונות שבאים מחלקים בימין האמריקאי. להם באמת יש רעיונות הרבה יותר רדיקליים, וזה דבר שלא היה פה אף פעם בעצם, ואלה דברים שאני מרגיש, אני עד לפני שנה, שנתיים, חשבתי שגבולות השיחה פה וגבולות הגזרה בישראל ברורים. אבל שאני קורא ושומע את שקד ואנשי קוהלת, ואני מכיר מארצות הברית את התורמים של קוהלת, ואיך הם רואים את ההגדרה של מה זה דמוקרטיה, אני יותר מוטרד.
תראה, נתחיל מהעניין השני. אני חושב שבמובן מסוים חסד עשו איתנו אנשי מחנה השמרנים, כשהם קרחו בכפיפה אחת את כל הנושא הזה של התנגדות לביקורת שיפוטית ולשלטון החוק וכדומה, עם הנושא של קפיטליזם קר, התנגדות מוחלטת לסולידריות חברתית, לחמלה, לרגולציה ודברים מהסוג הזה. אני חושב שהחברה הישראלית רחוקה מלאמץ עקרונות מהסוג הזה, שמאפיינים חלקים גדולים מהציבור האמריקאי, שם זה דווקא הפוך. אני חושב שיש תמיכה רחבה גם בקרב דמוקרטים לגישות קפיטליסטיות מהסוג הזה, מה שנותן אולי קרקע פוריה יותר לדעות מהסוג הזה של ימין אמריקאי אצלנו. אנחנו רחוקים משם. עכשיו, זה נכון שזה לא, אין קשר ישיר והדוק בין השניים. כלומר, אתה יכול להתנגד לביקורת שיפוטית, להתנגד לחובה לכבד זכויות אדם, ועדיין, כן, להיות מחויב באיזשהו אופן לסולידריות חברתית, לקיום בכבוד וכדומה. אבל אני חושב שיש מידה לא מעטה של התנגדות לשני המהלכים האלה. לכן זה נותן לי סיבה לאופטימיות. כלומר, גם אנשים מהמחנה הדתי, בוודאי אורתודוקסי, מחויבים באופן מוחלט לתפיסות סוציאליסטיות. גם בוודאי חלק לא מבוטל מהציבור הערבי, שלמרבה הצער חי בעוני, מבין את החשיבות שלה, ובוודאי כקבוצת מיעוט מבין את החשיבות, וחלק גדול מהשמאל הליברלי הוא מהמחנה הזה הסוציאליסטי, ולכן אני חושב שהקואליציה הזאת היא רחבה מספיק כדי לעמוד בפני האתגרים שמציבים בפני הגופים שהם שמרניים במרכאות. לגבי הערכה של המעמד של נתניהו, כן, זה באמת מקרה מיוחד, ודאי קשה לנבא מה האדם יעשה כשהוא מצוי במצוקה אישית, כלומר זה לא עניין אידיאולוגי עכשיו, זה עניין אישי קיומי וזה לא סתם להפסיד את השלטון, אבל אני חושב שהוא לא מפסיק להיות איש חכם, גם כשהוא מצוי בסכנה ועומד לדין, והוא מבין שהוא רק יחמיר את מצבו אם הוא ינהג בצעדים של ייאוש כאלה, של פיתורי היועץ המשפטי לממשלה, של חסינות או דברים מהסוג הזה, זה רק יחמיר את מצבו, גם אם זה יציל אותו בטווח המיידי, הוא מבין שזה דרך ללא מוצא, ואני חושב שהוא יחפש דרך אחרת לצאת מה...
אנחנו מדברים באמת על מה שעלול להיות. אני רוצה רגע לחזור אתכם לשנה האחרונה, למה שהיה. לפני שבועיים בערך, בדיון בבית משפט העליון על הגבלות התנועה מנתב"ג, כתב השופט יצחק עמית, הוא עשה את זה ברוח פסח, רשימה של 10 מכות מצרים חוקתיות, כן. שהנחיתה על ישראל הקורונה, ובהן פגיעה בחופש התנועה בתוך הארץ, עם סגר, כתר ועוצר, פגיעה בחירות שלנו, עם הבידוד, פגיעה בפרטיות, עם מכוני השבק, פגיעה בחופש הביטוי, הגבלת הפגנות ועוד ועוד. ואני רוצה לשאול אתכם, ודווקא להתחיל איתך ברק, באופן, באיזון הנדרש בין שמירה על הציבור מפני מגפה, לשמירה על זכויות הפרט, האם אתה חושב שממשלת ישראל נהגה נכון, והאם לא נוצר פה תקדים שיכול להיות מסוכן להמשך?
ברור שבהינתן המגפה הייתה הצדקה להגביל באופן משמעותי חירויות. אבל האופן שבו זה נעשה היה אופן שקרוב הרבה יותר למה שאנחנו רואים במאבק בטרור, מאשר באופן שמבטא מחויבות לזכויות אדם. כלומר, לא הייתה הכרה בכך שהגבלת חירויות היא צעד אחרון. לא הייתה מחויבות להטיל מגבלות רק כמוצא אחרון, רק באופן שהוא תפור היטב לסיטואציה, מטילים מגבלות רק בהקשרים על אנשים.
לא הייתה בדיקה של היעילות.
נכון, וזה לא נעשה מתוך רשלנות או מתוך מהירות, אלא זה נעשה מתוך שיקולים זרים, מתוך שיקולים פוליטיים כל הזמן. ואני חושב שבית המשפט במובן הזה, כן, והדברים שציטטת כרגע מהשופט עמית, הם אולי במובן מסוים מכה על חטא. בית המשפט החמיץ הזדמנות במהלך השנה האחרונה להיות שם בשבילנו. לא במובן של לפסול הגבלות, אלא במובן של לחייב את הממשלה להציג לנו את הבסיס העובדתי, להבהיר לנו מה המדיניות שלה, לחייב אותה להיות כפופה לפיקוח של הכנסת, להציג חלופות להגבלות השונות. כלומר, האמצעים שצריך היה לנקוט הם, מבחינת הגבלות על הממשלה, הם חשובים גם לחנך את כולנו למחויבות לזכויות אדם, מה זה זכויות אדם, וההקשרים הללו אני חושב שקצת החמצנו אותם, אבל טוב שבית המשפט פועל בעניין הזה ביתר אנטיסיבת
לפחות כעת. אני רוצה לגעת לך עוד שנייה בנקודה של הקהל חטא של בית המשפט. בדצמבר 2019 אתה הערכת שבמקרה של הגשת כתב אישום נגד נתניהו בתקופת ממשלת מעבר, בית המשפט יקבע מראש שמראש ממשלה במקרים הללו יהיה חייב להפסיק את כהונתו. כמו שאתה יודע, זה לא קרה.
11-0, לא סתם.
האם השופטים בעיניך אולי מאבדים קצת מהאומץ שלהם, או שאולי הם לא היו מוטרדים מכהונה של ראש ממשלה שהוא גם נשם בפלילים, כמו שהם אולי לא...
במילים אחרות, האם זה אידיאולוגיה או פחד?
אני חושב שזה משהו באמצע, שוב, זה לא פחד אישי, הם לא פחדו למשרתם.
לא, פחד לבית המשפט.
נכון, הם חשבו שזה עלול להרער את בסיס הלגיטימיות של בית המשפט. כלומר, הם חששו לבית המשפט, וזו עמדה לגיטימית, כלומר, זה לא איזושהי פחדנות לעצמם. אני חושב שהם טעו. אני חושב שהם טעו לא רק במובן הישיר, אלא בזה שהם בחרו בגישה שאומרת, אם לא כתוב במפורש בחוק שאסור, אז מותר. אם היינו מכילים גישה כזאת, כמו שיובל אמר קודם, היינו מכילים גישה כזאת בכל ההקשרים, לא הייתה ביקורת שיפוטית כמעט. כלומר, מה פתאום עכשיו אתם מחפשים הסמכה, הוראה מפורשת שתאמר את זה ברחל ביתך הקטנה בחוק ולא בהקשרים אחרים? אני חושב שבית המשפט טעה שם. אני חושב שבית המשפט יכול היה לעשות הרבה יותר בהקשרים המוסדיים. כלומר, בהקשרים של פגיעה בזכויות אדם וכדומה, יש לפעמים איזושהי טענה, אנחנו יוצאים נגד שלטון הרוב וכדומה, אבל בהקשרי המוסדיים, בית המשפט מחמיץ הזדמנויות. תקחי לדוגמה את המקרה המובהק של התקציב. לא נחקק חוק תקציב. ואז קרו שני דברים. א', הכנסת החליטה להאריך את תקופת כהונתה למרות שהאמורה הייתה להתפזר, וב', הביאו כל מיני קופסאות תקציב כאלה בלי חוק תקציב. פשוט לפי שיקול דעת של שר האוצר, הוא מביא קופסת תקציב, והיא עכשיו מיוסמת, ושם בית המשפט היה צריך לעצור. וזה לא אנטי-דמוקרטי, זה בעד הדמוקרטיה, במובן הצר שלה של שלטון הרוב. ובאותו אופן, בהקשרים הללו של כשירות לכהן, אני חושב שבית המשפט החמיץ הזדמנות, אבל טוב, אנחנו...
אני רוצה לחזור לקורונה ולהגיד עוד שתי מילים על העניין הזה. אפשר לראות איפה ישראל נמצאת בעניין הזה מבחינה השוואתית. ואני מתכוון פה א' למעקבי השב"כ, שזה דבר שאף מדינה, לא, שלא עשתה.
שגם נכשלו בסופו של דבר.
הם גם לא הצליחו, אבל אף מדינה מערבית בכלל לא העלתה על דעתה שהרעיון הזה של להסמיך את הריגול, את שירותי הריגול שלה, לבלוש אחר אזרחים, בלי ידיעה, בלי הסכמה, כחלק ממאבק בקורונה. ושניים, באמת הסגירה ההרמטית של נתב"ג, העובדה שאתה קולה מהיום למחר, עשרות אלפי ישראלים בחול, כשיש להם זכות חוקתית כתובה ומפורשת להיכנס לארץ, זה מעיד על האופן שבו זכויות אדם הם רטוריקה בעיני המקבלי ההחלטות, וברק התמקד בשופטים, אבל יש גם מערכת בתוך שירות המדינה, יש יועץ משפטי לממשלה.
נכון, כל שומרי הסף.
יש שומרי כן. סף שהתפקיד שלהם הוא להניף דגל, ובגלל זה כשאנחנו מדברים על העלויות של המלחמה, מלחמת ההתשה שאנחנו, ועל קץ הדמוקרטיה, ככה אנחנו רואים את מה שנקרא דמוקרטיה בנסיגה, שמי שאמור להניף את הדגל האדום, או להדליק את האור האדום, הוא אין לו את הכוח, כי הוא כל הזמן חוטף וחוטף וחוטף, ונמאס להם כל הזמן לחטוף ולחטוף ולחטוף.
מה שאני רוצה עכשיו לקחת את הדיון, אני רוצה לשאול אתכם, אולי בעצם אפשר להצדיק בעצם את את העמדה שלכם, שברק חידד אותה, גם מנקודת מבט ליברל, דמוקרטית, ולא רק מנקודת מבט ליברלית. כלומר, אפשר לטעון שלעם, לדמוס, אין את העוצמה בלי המוסדות הדמוקרטיים. ולכן העמדה של נתניהו, שהיא לכאורה לא ליברלית, אבל דמוקרטית, היא לא רק שהיא אינה ליברלית, היא גם פחות דמוקרטית. וזה מתחבר לשאלה של שאר המוסדות. ואני מדבר על השירות הציבורי, ואני מדבר על העצמאות של הרגולטורים. אתה הזכרת את השבק. אני בימים האחרונים רואה, לאורך כל השנתיים האחרונות, אנחנו רואים את הציפורים דווקא אם לא עם השבק, אלא גם עם המוסד. אז לפני שבוע התברר שראש המוסד פועל בשירות של הלא יודע מי, כדי לתת הקלות לאיזה מיליארדר אמריקאי, שהעורך דין שלו הוא המקורב של נתניהו, ולפני זה, בתמלילים של תיקי 2000 ו-4000, ראינו שאותו ראש מוסד פונה למילצ'ן, למיליארדר אמריקאי אחר, כדי שהוא זה שיעשה לו לובי. והשאלה היא, אנחנו כל הזמן מדברים על בית המשפט, בית המשפט, אבל מה קורה פה גם למוסדות הדמוקרטיים האחרים, ואני אמנה אותם, מה קורה לתקשורת? מה קורה לשירות הציבורי, ומה קורה לעצמאות של הרגולציה.
אז בואו, את התקשורת נשים שנייה בצד, כי התקשורת היא גוף מורכב, ובאמת יש גם שאלות לגבי התקשורת, אבל באמת אני לגמרי מזדהה עם התפיסה שיש לנו בלבול מושגי לגבי התפקיד של השירות הציבורי. השירות הציבורי, ולצורך העניין הרגולטורים הם חלק מהשירות הציבורי, התפקיד שלו הוא להגן על אינטרס הציבור כחלק מראייה של דמוקרטיה שאומרת שהממשלה צריכה לשרת את אינטרס הציבור בהתאם לחוק. זה, אלה הן גבולות הגזרה, והתפקיד של אותם רגולטורים זה להבטיח זה לתת גיבוי מקצועי, זאת אומרת להבטיח שההחלטות שהדרג הפוליטי שממנה אותם, צריך לזכור, הדרג הפוליטי הוא דרג שיש בסופו של יום, הוא זה שממנה את היועץ המשפטי לממשלה. כן, הוא זה שבוחר את הרגולטור, לוודא שההחלטות שלהם יהיו כמה שיותר יעילות, טובות, cost effective וכו', ולהבטיח שהפעולה תהיה במסגרת החוק. ברגע שאנחנו אומרים, הם פקידים, הם יש להם אג'נדות, הם, אנחנו לא צריכים להקשיב להם, שוב אנחנו קראתנו את הענף שעליו המשטר הדמוקרטי יושב, והוא ענף שהדמוקרטיה, הממשלה הדמוקרטית נועדה לשרת את הציבור. האנשים הם לא טובים מספיק, אז יש הליכים בחוק, איך הם ממנים ואיך מפטרים. אז מבחינה זאת, אנחנו רואים איזשהו מצב, שהוא מצב בינארי, שהוא שוב לימינלי, סליחה, שהוא שוב כזה לא פה ולא שם. מצד אחד לא מפטרים את האנשים האלה.
זה לא מדויק, במשרד האוצר הוא גרם להם ללכת. תזכור שכמעט כל שומרי הסף שם פשוט ברחו.
בעצם פיטר את הממונה על הגבלים העסקיים ברגע שהוא לא רצה לתת, לאשר את הפטורים למונופול הגז.
נכון. טוב, זה עם דיוויד גילו. אבל רוב האנשים נשארים במקום, אבל לא מקשיבים להם, משפילים אותם, נכון. והופכים אותם מפקידים עצמאיים, ממשרתי ציבור עצמאיים, שמחויבים לאתוס של שירות הציבור, לאסקופה נדרסת. ואז אתה יכול, אני לא נכנס למה ראש המוסד ומה הוא עושה, אבל התפיסה הזאת שראינו עכשיו גם בבחירות, שמזכיר הממשלה מצביע ומראה למצלמה שהוא הצביע מחל, זה חלק מהטשטוש גבולות...
אסור לו לעשות את זה.
נכון, הוא יועמד על זה לדין משמעתי, כי לא הייתי יוצר את נשמתי לשמוע את גזר הדין, אבל זה חלק מאותה סכמה שלוקחת את הדמוקרטיה למקום הכי רזה שלה, שבה יש שליט שמקבל יותר קולות מאחרים מהעם, ומכאן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בלי מגבלות של איכות, בלי מגבלות של חוק, אמיתיות, ובלי מגבלות של נורמות.
אולי זה ניסיון להביא את, גם איזה ניסיון להביא את אמריקה לישראל, היחס הזה לשירות הציבורי ולרגולטורים?
אני חושב שזה אולי לניסיון להביא היבט מסוים של אמריקה, כן? הרילוקיישן שיש פעם בארבע שנים בוושינגטון, שכל הממשל בעצם מתחלף, כן? כשההנהגה הפוליטית מתחלפת, כל הדרג המקצועי אוטומטית מתחלף, אבל זה רק ה...
לא, אבל יש גם בארצות הברית הרבה רגולטורים שהם elected officials, ויש את ה... והרבה פעמים את הרגולטורים צריכים לעבור מדי שנה אישור של הקונגרס. אנחנו רואים מעורבות פוליטית די מסיבית.
זה מלווה במחויבות עמוקה לעקרונות יסוד של מקצועיות, של מחויבות למקצוענות. בוודאי יש לך אידיאולוגיה. מותר לך לבוא עם אידיאולוגיה לתפקיד, ומותר לשרה שנכנסה למנות לתפקיד רגולטור עם אידיאולוגיה מסוימת. אבל זה חייב להיות מלווה במחויבות מוחלטת לעקרונות של שלטון החוק, לעקרונות של public reason, מה שפתחנו קודם. כלומר, מחויבות לכך שאסור להצדיק מדיניות רק כי זה טוב לנו, טוב למחנה שלנו. ואני חושב שאצלנו, אני חושב שזה חוזר אולי לדמוקרטיה צעירה, אנחנו רחוקים משם.
יחסית, כלומר, הכל יחסי.
כן, לא, אני חושב שאנחנו קצת מאוחר מדי להתבגר. כלומר, מה שלא הספקנו עד היום, דווקא הבעיה היא השחיקה, וזה סימפטום. כל המילת קסם הזאת, משילות, משילות, ככל שהיא נועדה להתחמק מהמחויבות להתייחסות לכולם כאל שווים, כמחויבות לקידום האינטרס הציבורי, זה, אני חושב שזה בעיה אמיתית. כלומר, זה איזושהי מחלה שמחלחלת מבפנים. עם בית המשפט, הביקורת על בית המשפט, אנחנו רואים את זה, מה קורה בפסיקה, מה שקורה בפנים, במערכות השלטון, כשמחלישים מאוד את שומרי הסף הללו, את הגורמים שמופקדים על הגנה על שלטון החוק. אני חושב שזה דבר שהוא אומנם רחוק מעין, אבל הוא הבעיה האמיתית.
תראו, המודל האמריקאי הוא מודל מאוד בעייתי. אז זה שעושים משהו בארצות הברית, זה כשלעצמו, אפרופו public reasoning, זה לא סיבה מספיק טובה לעשות את זה גם בישראל. וארצות הברית, מה לעשות? היא לא ישראל. בארצות הברית יש ספסל, כן, בנץ' מאוד ארוך של קנדידטים. ולכן, כאשר עולה ממשל, אז יש הרבה מאוד אנשים שהוא יכול להביא, וחלקם היו כבר באותו תפקיד בממשל הקודם. אז עכשיו ביידן ממנה הרבה מאוד אנשים שהיו בממשל אובמה, וארבע שנים הם ישבו בצד, היו באיזה מכון מחקר בוושינגטון. לנו אין מה לעשות. אנחנו בנויים לפי המודל של שירות מקצועי, שירות ממשלתי מקצועי, אנשים שזו הקריירה שלהם, זו המומחיות שלהם, אין להם את הארבע שנים של להיות באוויר בין ממשל לממשל, גם אצלנו זה, מה לעשות, זה לא ארבע שנים, זה אותו ממשל בדרך כלל. אז המחירים שאנחנו משלמים באיכות בשביל לעבור למודל של האמריקאי, שכאילו מודל של משילות, הם מחירים מופקרים.
כן, ברק, אולי אתה קצת מגזים עם הערכה למודל האמריקאי, כי בכל זאת, הפוליטיקה האמריקאית וגם השירות הציבורי האמריקאי, הכסף מוטמע בהם בדרמות אחרות לחלוטין. יש שטוענים שארצות הברית ב-40 השנים האחרונות בהדרגה הופכת לאוליגרכיה או לפלוטוקרטיה, ולכן הרעיונות האלה של הדיפ סטייט הם מחוברים לעוד כל מיני דברים שדי זרים לנו, אבל תראה, ארצות הברית של ניקסון וארצות הברית של ג'ונסון היא לא דומה לארצות הברית של בוש, ולא דומה לארצות הברית גם של טראמפ מבחינת היחס שלה למדינת רווחה. כלומר, הייתה שם הידרדרות מאוד גדולה. אתה בטוח לחלוטין שאנחנו חסינים מפני הדבר הזה?
לא, חס ושלום, אני לא בטוח בזה בכלל. אתה צודק, אני חושב שאנחנו במגמת שחיקה. זה בדיוק העניין שרציתי להגיד קודם, במובן הזה שהדמוקרטיות הן לא מתות בבת אחת. הימים האלה שדיקטטור יום בעיר אחד עולה...
תהליכים, קוראים לזה תהליכים.
כן, ולכן אמרתי שאני לא מצפה לאירוע חד כזה של פיטורי היועץ המשפטי לממשלה, ביטול בית המשפט, אלא תהליכים הדרגתיים של שחיקה, והם בוודאי אנחנו חווים אותם, אנחנו חלק מהעניין הזה. אני עדיין חושב שיש חוסן גדול, השירות הציבורי שלנו הוא מצוין, יש לנו הון פנימי שם, הון אנושי, שמאפשר לנו למשוך עוד, אבל ברור לנו שחיקה בסופו של דבר תביא אותנו לקצה.
השאלה אם לא יגיד...
זה death by a thousand cuts, זה נקרא הדבר הזה. אבל אני כן רוצה להגיד באמת בצד החיובי, שיש כוחות בחברה הישראלית שבאמת נלחמים עבור הדמוקרטיה.
נכון.
אבל עם השירות הציבורי, צריך להגיד שאנשים בשירות הציבורי, ואני מדבר עם לא מעט אנשים, הם הולכים שפופים. כי הם חוטפים כל הזמן, הם חוטפים כל הזמן, עשו להם סוג של דמוניזציה, ויש ממשלה שדואגת להקטין אותם. זאת אומרת, אם אתה שר ואתה רוצה שהעובדים שלך יעבדו עבורך ועבור הציבור, הדבר האחרון שאתה תבוא ואתה תגיד, אתם פקידים, ואני לא צריך להקשיב לכם. אני לא מכיר אף מערכת.
יש לך טובה עד שהולכת עם מפתחים, אבל אני רוצה רגע להוריד את זה למקום קצת יותר אישי. אנחנו מדברים ברמה מאוד גבוהה, לפחות במקרה שלך ברק פעמיים, אתה נאלצת להתמודד עם זה מקרוב. ובפעם הראשונה, כמו שניסיתי להגיד קודם, אתה היית מועמד להיות שופט בבית המשפט העליון, אבל נפסלת בידי שרת המשפטים הזה, אילת שקד, בגלל הדעות שלך, וליתר דיוק, תתקן אותי אם אני טועה, תמיכתך במה שנקרא אקטיביזם שיפוטי. בהמשך, במהלך שאפילו היה פחות מובן, היא גם תרפדה מינוי אפשרי שלך כשופט, והיא לא הסתפקה בזה, היא דאגה להזמין אותך ולציין בפניך את הסיבה. אז אם אתה רוצה לשתף אותנו איך הרגשת, זה אחלה, ואם אתה רוצה אולי להסביר מה המשמעות של מהלך כזה, זה גם מעניין.
זה בוודאי מטריד אותי ברמה הציבורית. כלומר, העובדה שמינויים לתפקידים שהם מקצועיים במהותם, מבוססים על שיקולים פוליטיים, זה דבר מטריד מאוד. כלומר, זה הטריד אותי במישור הציבורי, נגיד. האישי זה באמת היה...
יובל, אולי אתה יכול, מה אתה חושב על המהלך, גם עליו וגם על האופן שבו זה נעשה?
יש לנו גם שאלה אישית אליך, יובל.
זהו, אני מחכה לשמוע איפה פסלו אותי, אבל לא טוב.
אבל שנייה, יש לי עוד שאלת המשך לברק, אבל אני רוצה רגע רק...
אז תראה, אני כמובן, אני גם צריך לגילוי נאות, ברק ואני חברים טובים כבר הרבה מאוד שנים, ואני חושב שהוא מועמד מעולה להתמנות לעליון, אבל אני דווקא חושב שלשרה יש מתחם לגיטימיות, ואני חושב ש...
גם בבית משפט מחוזי?
לא, מחוזי לא, אבל לגבי העליון אני חושב שיש לגורמים שמעורבים במינוי שופטים, אני חושב שיש להם את הזכות לבדוק, לפגוש מועמדים ולהתרשם עם תפיסת העולם השיפוטית שלהם, לא מי הוא מצביע בקלפי, אבל עם תפיסת העולם השיפוטית שלהם עולה בקנה אחד עם הוויז'ן שלהם. עכשיו, יש עוד דרכים להציג מועמד. מישהו אחר בוועדה יכל להציג את המועמדות שלו, זה לא ש... אבל אני דווקא בעניין הזה חושב ששקד, שיש לי הרבה ביקורת עליה, ואני חושב שהיא פעלה בתוך, סך הכל כשרת משפטים, בתוך כללי המשחק, במובן זה שהיא חושבת שבית המשפט יש לו כיוון פסיקה שהוא יותר מדי אקטיביסטי, והיא ניסתה לקדם מינוי שופטים לבית המשפט העליון, עם תפיסה משפטית יותר שמרנית, לא אוהב את התוצאה באופן אישי, אבל חושב שזה לגמרי לגיטימי.
שאלה רק מה זה שמרנית.
וזה חלק מה-elections have consequences. כשיש בחירות ויש תוצאות, אז יש לזה גם שינוי. כמו שבארצות הברית, זה לגיטימי שהרפובליקנים ממנים שופטים שמרנים לבית המשפט העליון.
כן. יובל, השאלה שאליך היא פחות אישית, יותר מוסדית, אבל גם נוגעת בעיסוקך, וזה המכון הישראלי לדמוקרטיה. אמרת, יש כוחות בתוך החברה הישראלית. אני רוצה להגיד לך שכיוון שאני בא במגע כבר 30 שנה עם חברי כנסת ופוליטיקאים ועיתונאים, יש לי הרגשה שבגדול אתם מפסידים לקוהלת. כלומר, הרעיונות שאני רואה שהופכים יותר ויותר פופולריים בכנסת בזמן האחרון, זה רעיונות שעד לפני 5 שנים חשבתי שהסיכוי שלהם בישראל לקנות אוהדים די נמוך. נראה לי שהחבר'ה האלה הם עם אש בעיניים, אש של שינוי, ואתם יושבים לכם שם במגדל השן, כותבים ניירות, ולא שמים לב מה קורה לכם מתחת לאף.
טוב, אז המכון הישראלי לדמוקרטיה עובד מאוד קשה. 24/7 בשביל לחזק את מוסדות הדמוקרטיה, להגן על ערכי הדמוקרטיה. ברור לגמרי שכאשר יש ממשלה שהיא ממשלה ימנית באוריינטציה שלה, ושהתפיסה הבסיסית שלה, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, היא תפיסה פחות ליברלית, אז בסיטואציה כזאת יש עמדות שיותר קל לשרים בממשלה לאמץ ולחבק, ויש עמדות שפחות, ואני חושב שמכון קהלת עושה עבודה מבחינתו, עבודה טובה, בזה שהוא זיהה בעלי ברית.
אתה מסכים איתי גם שהמודוס, איך שהם עובדים, זה קצת בשיטת הרבה יותר גרילה והרבה יותר אגרסיבית?
המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מכון מחקר. הוא מכון מחקר שנועד לקדם מדיניות.
והם עושים לובי.
נכון, אנחנו לא גוף שעושה לובינג. אנחנו כן כמובן מנסים לקדם את העמדות שלנו ואת התפיסות שלנו, ואנחנו מגיעים לישיבות כנסת, ואנחנו נפגשים עם חברי כנסת. אבל זה נכון שמרכז הכובד של הפעילות שלנו הוא בעולם הרעיונות, ויש בעולם הזה חלוקת עבודה. יש גופים שהפוקוס שלהם הוא על ייצור באמת אותם מחקרים ורעיונות והצעות חוק וגוף של מומחיות. ומבחינה זאת למכון הישראלי לדמוקרטיה יש המון הישגים. גם אגב בעולמות האלה יש בסופו של דבר, כשאתם מסתכלים על כמה חוקים אנטי דמוקרטיים התקבלו בשנים האחרונות, המספר הוא בסוף מאוד קטן. זה אולי מתקשר לאופטימיות של ברק. עכשיו, זה לא קרה במקרה. זה קרה בעקבות זה שהכוחות הפרו-דמוקרטיים נלחמים tooth and nail, כמו שאומרים, נלחמים מלחמת חורמה, ואנחנו שם, בכל הוועדות, בכל השוחות, כדי לנסות לטרפד רעיונות גרועים, למתן איפה שאי אפשר לטרפד, ולקדם רעיונות טובים. אבל בסוף, ברור שיותר קל לקדם נושאים שקרובים ללבך, כאשר הצד במרכאות שיש לו את הזיקה, הוא נמצא בעמדת שלטון.
אני רוצה לחזור עוד שנייה, שניכם מהאוניברסיטה העברית, ובעצם ברק, אתה התנגעת בתוקף לדרישות להפרדה בין נשים וגברים לאוניברסיטה, ואמרת שגם אם האוניברסיטה תיסגר בשביל זה, אתה לא תאפשר שתהיה את ההפרדה הזאת, ואני רוצה לשאול את שניכם, אם אתם לא חוששים שאולי לאור התהליכים שאנחנו מדברים עליהם, זה יכול לקרות.
כן, זה מעניין שאת אומרת את זה. אני הבוקר, בחמש בבוקר, פתחתי את המחשב וראיתי שלקואליציה של הימין יש 66 מנדטים.
ואמרת, אוקיי, צריך עוד כיתות לנשים ולגברים.
לא, ואז בדיוק אמרתי, הם יחקקו חוק שיחייב אותנו להפרדה בין גברים לנשים. איכשהו זה מה שעבר לי בראש. יכול להיות שזה לא יקרה, כי החרדים לא רוצים אקדמיה לחרדים, אז אין להם אינטרס לקדם מהלך כזה, אבל תראה, האוניברסיטה היא גוף שהוא מחויב לניטרליות מבחינה אידיאולוגית, אבל יש לו עקרונות יסוד. יש לו עקרון יסוד של סובלנות, של פלורליזם, של דלתות פתוחות, לתת לכולם הזדמנות שווה, אבל מחויבות מוחלטת לשוויון. כלומר, התפיסה שלנו של הפרדה בין גברים לנשים היא לא עניין של הפרדה, זה עניין של אפליה. האם אנחנו מאפשרים אפליה או לא מאפשרים אפליה? אין דבר כזה שהפרדה ללא אפליה. ובמובן הזה, אפשר לקיים הפרדה באקדמיה, אבל זאת לא תהיה האקדמיה שהיא האוניברסיטה העברית. כלומר, זה איזשהו עיקרון מגדיר של מה זה האוניברסיטה העברית. אז לכן אני חושב שאם זה יקרה, אם יכפו עלינו דבר כזה, זה פשוט יהיה מוסד אחר. זה לא המוסד שאנחנו מכירים אותו, ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה.
פרופסור יובל שני ופרופסור ברק מדינה, הצלחתם להיות בסוף יותר אופטימיים ממה שחשבנו, ואנחנו מודים לכם על כך, בעיקר בימים אלה. תודה רבה לכם שבאתם לאולפנים.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
טוב, היה מאוד מעניין וקצת מטריד, גיא, אבל אני חושבת שהדמוקרטיה הישראלית, כמו כל דבר אצלנו, שום דבר לא סופי. היכולת שלנו להשתנות ולשנות היא מאוד מאוד גבוהה, ולכן גם אם עכשיו נראה שיש פגיעה, ואולי עוד תהיה אפילו יותר קשה, אני בטוחה שזה אף פעם לא יהיה סופי, והיכולת שלנו לחזור ולשקם אותה, אם נצטרך, היא גבוהה בעיניי, אבל זאת לא הבעיה העיקרית. הבעיה היא דווקא בדברים קטנים, למשל בשר חינוך, כמו בצלאל סמוטריץ' שיעביר את המסר לילדים, שמשפחה זה רק אבא, אמא וילדים, כמו שהם עושים במפלגת נועם, ואז כל מי שלא שייך למשבצת הזאת, כמו קהילת הלהט"בים, ילדים במשפחות יחידניות, ואפילו ילדים להורים גרושים, עלולים לגדול תחת ערך שהם חריגים. ואת זה, אני חושבת, יהיה הרבה יותר קשה לשנות.
דווקא בסוגיה הזאת האחרונה שהעלית, אני באמת שותף לדעתו של פרופסור ברק מדינה, שרעיונות כאלה, למשל, הם כל כך מנוגדים לכל מה שקורה בעולם, שהם לא יעברו. השאלה היא באמת, ענת, האם אנחנו כמו הצפרדע בתוך המים המתחממים, ואנחנו נבחין במה שקרה כאן שיהיה מאוחר מדי. אני מקווה שהתחזית של ברק מדינה, שנתניהו לא יחצה את הרוביקונים או את הרוביקון הזה הספציפי, ויפעל לעצור, לבטל את המשפט שלו, אני מקווה שהתחזית שלו יהיה נכונה. אבל אם הוא יתבדה והמשפט הזה ייעצר, זה באמת יהיה רגע מפחיד ומטריד. עד כאן המרקרים לשבוע הזה. תודה למאיה בניסן, תודה לדן ברומר, תודה לאמיר פקטור, וכמובן תודה לך ענת, ולהתראות בשבוע הבא.